נערי ובחורי ישראל עול גדול הוטל על צוואריכם. אנחנו בעמוד למד א', קריאה אל התלמיד. נערי ובחורי ישראל עול גדול הוטל על צוואריכם, אחריות גדולה, גדולה ורבה הרבה מן דעתכם וידיעותיכם עליכם. זה דבר שחשוב, חשוב מכמה בחינות, לפעמים להתייחס לילד לדברים שהם מעבר להבנה שלו. זאת אומרת, יש לזה חשיבות ראשונה. ילד שואל שאלה, למה יש רע בעולם? למה יש מוות בעולם? יש פעמים שאתה יכול לענות, יש פעמים שאתה לא יכול להתייחס ברמה שהוא יבין את התשובה. אז מה תאמר לו? אז זה הוגן לומר לו, שמה, יש איזו תשובה, זה קצת מסובך, אני לא חושב שתבין את זה, ולפעמים הילד יאמר, טוב, אז תנסה להסביר. ואז אתה, אין רע לנסות להסביר, והילד פתאום קולט שהוא לא הבין, וזה בריא גם כן. זה יתרון אחד. יש יתרון שני, והוא אולי נקרא לו היתרון של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק היה אומר לתלמידים שלו, אתם אל תטילו בי דופי, אני אף פעם לא עשיתי את זה. אבל הוא היה אומר להם כשהם יצאו לרבנות, שהם בדרשת שבת הגדול ייתנו נאום על רמה מאוד מאוד גבוהה, שהבלבטים יבינו את החמש דקות הראשונות, את 45 דקות הבאות לא הבינו מילה. למה? כי אתה עסוק כל השנה בלדבר איפה שהם. אז פעם אחת תביא אותם לאיפה שאתה, שהם יבינו שבכל זאת יש סיבה למה שאתה יושב קדימה בפנס. אז ככה רב סולובייצ'יק אומר לתלמידים שלו. אתם, דרשת שבת הגדול, אחרי חמש דקות צריך להיות שרק מישהו בן תורה ויושב כל יום לומד יבין אתכם. כל השאר צריכים להבין שזה המסר של... בסדר. אז אני בחיים לא עשיתי את זה, אבל יש איזשהו עיקרון ש... זה גם בריא לילד להבין שיש דברים שההורה מבין שהוא לא מבין. זה גם, דיברנו על זה בהתחלת הדרך, שזה טוב שהילד שומע, שמע, אתה לא מבין, נכון, אתה לא מבין. זה בסדר? מה אני אעשה? אתה לא מבין. הילד אומר, אני רוצה לצאת כל החברים שלי בחוץ עכשיו ב-12, 1, 2, 3 לפנות בוקר. אני פתוח שגם אתם חווים את התענוג הזה שילד בא ואומר, כל הילדים בכיתה, אתה כבר יודע... כבר קנו אייפון, כבר ההורים שלהם מרשים להם לצאת לזה, בסדר. ואתה עונה לא, והילד אומר למה, ואתה יודע שהוא לא יבין למה. אז לפעמים זה בסדר, אז אתה לא מבין. אבל שוב, זה לא העיקרון פה. אבל לפעמים זה טוב, אז אמרת לילד, אז אתה לא מבין. תגדל, נדבר על זה שוב. את כל בית ישראל צריכים אתם להעמיד חסידיו, צדיקיו, גאוניו, חכמיו, מכם להוציא. אף התגלות שכינת עוזו והתקרבות ביד משיחו וידכם ניתנה. שתדעו שהעתיד הוא אצלכם. אתם זוכרים? זה היה הנאום הראשון שלי פה בבית כנסת. שבת הראשונה שדיברתי היה שבת לפני שהבחורים יצאו להתחיל את השנת הלימודים. כן? ואז זה בדיוק את העיקרון הזה אמרתי אז. אמרתי, אתם העתיד. אני עכשיו מחידה מההורים, אני יודע ששבת ראשונה אני צריך לדבר עם ההורים, אני צריך לדבר עם הילדים. כי אתם העתיד. וזה נקודה שכמה שהילד עושה פרצוף וכאילו לא מקבל את זה, אתה מטפטף, אתה מגיע לאיזשהו מקום. ישבתי מול השיעור הסדר, שהוא עכשיו שיעור ב', שנה שעברה. הם הגיעו לישיבה שבוע ראשון, סוף שבוע ישבתי איתם, שאלתי אותם, מה אתם רוצים להשיג? אתם רוצים שאני אעבוד, שתיבנו להיות תלמידי חכמים, או אתם רוצים להיות בלבטים טובים? מה האתגר שלכם? שקט, אף אחד לא אמר מילה. אז אמרתי להם, טוב, חבר'ה...
זה קצת מוקדם
לשאול את המצא שלו. או, אז זה בדיוק הייתה הנקודה. אמרתי להם, תראו, אתם שותקים, אני אעבוד איתכם בינתיים להיות בלבטים טובים, אבל שתדעו שבתוכי אני רוצה שתהיו תמידי חכמים. ואני מאמין שכל אחד מכם יכול, אחרי שבוע אני רואה שיש פה פוטנציאל טוב. מבחינתי אנחנו עוד נעבור הילוך, ואתם כן. וחלק גדול מהם זה שינה אצלם את ההסתכלות, השיחה הזו. אתה בא ואתה אומר למישהו, אתה יכול להגיע. וזה חשוב. אז כשאנחנו אומרים אצל הילד, כמה אנחנו מצפים מהעתיד שלו, בשלב הראשון הוא יגלגל את העיניים, אבל זה לא אומר שהמסר לא עבר. היה פה מישהו מהקהילה שאמר לבת שלו, זאת אומרת, אני הייתי חלק מהסיפור החינוכי הזה, אבל בדיוק זרקו אותה מהבית ספר, והמורים אמרו שהם לא מסוגלים להתמודד איתה, והיא מלאה אנרגיה ופלפל. הוא אמר לה שתדעי, אני חושב שזה היה תוך כדי שיחה משותפת, הוא אמר לה, אני תמיד ציפיתי שאת תהיי מאלה שכותבות את הכתבות בבשבע הרבניות האלה, שכולם קוראים מה שיש להם לומר, אני רואה שיש לך כוחות, זה מה שאני ציפיתי. זה היה מובלע בתוך שיחה, ומבחינתי זה היה החלק הכי מוצלח של כל השיחה בינינו, שהוא זרק לה את המשפט הזה. אתה הרבה פעמים. מה?
זה היה משפט מתוכנן?
לא, זה לא היה. זה לא היה מתוכנן, אבל אני יצאתי משאמרתי, טוב, זה היה, לדעתי זה היה הצלחה. שהיא שמעה שאבא שלה, זה משהו תמיד חושב, שלשם היא הולכת. סיפרתי לכם את הסיפור על הרב צבי שוורץ והבחורה עם הקוצים עם השיער? לא? טוב. הוא היה מנהל באחד מהבתי ספר בדרום, הוא עובר בפרוסדור והוא רואה בחורה, אחד מהבחורות שהוא מכיר, קוצים בשיער והעיפו אותה שוב מהכיתה. אז הוא שואל אותה, מיטל, מה קרה? אז היא אומרת, השיעור משעמם. והמורה משעממת והיא חוזרת על אותו עיקרון שוב ושוב, אז זה משעמם ונמאס. אז הוא אמר לה, שתדעי, את הצדיקה בכיתה. את חושבת שהקדוש ברוך הוא רוצה צדיקים שיושבים וחוזרים על אותו חומר ובולים את אותו דבר ומקבלים כל מה שאומרים להם? הוא רוצה אנשים עם פלפל, אנשים עם אכפתיות, אנשים אמיתיים, אנשים שמוכנים לדבר, אנשים שמוכנים לעמוד על העקרונות. זה אנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך שמעתי את הסיפור הזה? כי אני תפסתי את אותו כשהוא היה בדרך לחתונה של מיטל, שניסה להברך ממרכז, מהקוצים הגיע למקום אחר. אבל איך הגיע למקום הזה? כי בא המנהל ודיבר איתה שפה של אימון. לא נתן לה לראש, אלא כל הכבוד שיש לך אופי, ושאת מביאה את דעתך. מתוך זה, בסדר, אז היא גם ישרה קו. האם תרצו חס ושלום שנרכב בגלות, אין רואה לא נביא וחוזה, ופה אתה משתף את הילד בתמונה הגדולה, ואתה מבריג אותו לאחריות שלו בתמונה הגדולה. הרב ברל ויין אומר שזה החתך הגדול בין ההסתכלות המערבית על ההיסטוריה להסתכלות היהודית על ההיסטוריה. שההסתכלות המערבית כל הזמן מדברת על הכוחות הגדולות שפועלים. זה הכוחות של הכלכלה, זה הכוחות של הצבא, זה הכוחות של החברה. בין אם זה, ופה הוא טוען שבעצם העולם המערבי אימץ את הסקאלה של מרקס. שיש כוחות שפועלות בהיסטוריה והם יובילו. אז מרקס אמר שזה יוביל למהפך חברתי בסוף. אבל ההסתכלות הזו שיש בעצם כוחות שפועלות ושהיחיד הוא לא שווה, זה הסתכלות של מרקס שבעצם העולם המערבי אימץ.
אבל מה זה כוחות? כוחות זה אנשים. זה אוסף של אנשים.
אבל זה אוסף, זה מערך, זה דברים שהולכים, זה יותר גדול מהיחיד. ואילו ביהדות אנחנו תמיד מדגישים את הכוח של הפרט, שכל אחד יכול להיות זה שיוזם. אחד מהנאומים שנחרט בליבי, זה היה כשהרב ויין אמר לנו בתיכון, אני מצפה לבקר אתכם בבתי כנסת שלכם, ואוי ואבוי לכם אם אתם היהודי שיושב אחורה בבית כנסת. אני מצפה, אם אתה לא רב בבית כנסת, אז אתה נשיא הבית כנסת. אם אתה לא הנשיא, אתה הגבאי. אם אתה לא הגבאי, אתה החזן. אתה צריך להיות מעורה במה שקורה. זאת אומרת, אתה צריך להיות פעיל שמה שקורה בחברה, אתה משמעותי להוביל. וכל אחד יש לו אחריות להשפיע שמשהו יתקדם בחברה, משהו או משהו גדול. דיברנו על זה, על הדבר תורה של הרב אורזוכוביץ', לא? טוב, היה רב אורזוכוביץ', היה אחד שהנאצים התעללו בו, הוא ואשתו לא יכלו להוליד, והם עשו חסד כל ימי חייהם. וכשלמדתי בישיבת מיר בארצות הברית, אז שכרתי דירה מהם ולמדתי בישיבה והייתי לן אצלם. היינו מאוד מיודדים, לא היה לו ילדים, אז הוא אימץ אותי ליל שבת. כל שבת הייתי אוכל לפחות סעודה אחת אצלו. ולא ראינו עין בעין על הרבה דברים. הוא היה נכנס לחדר, רואה שיש לי עיתון. אז הוא שאלתי, למה בן תורה מישיבת מיר יש לו עיתון? אז אמרתי לו, כי בן תורה מישיבת מיר חושב שצריך להתפלל על כלל ישראל. ואם אני לא יודע מה קורה בארץ ישראל, ומה ההתמודדויות שלנו היום, אני לא יכול איזה תפילה, אני לא יודע מה הולך, איך אני יודע על מה להתפלל? אז אחרי שלוש פעמים שאלנו את הוויכוח הזה, אז הוא חיכה שאף אחד אחר לא היה בחדר, והוא סיפר לי שהרב גרוזובסקי, הראש ישיבה הוותיק, הוא היה הולך לחתן שלו ואומר לי, תעדכן אותי מה הולך בחדשות שאני אדע לכוון בתפילה. אז הוא אמר לי, אתה לא שמעת בקולי כבר שלוש פעמים, אז בסדר, אז אתה ממשיך עם העיתון שלך, לפחות תעדכן אותי שאני אדע מה להתפלל. אז היינו מאוד מיודדים. אז אחד מהדברים שהוא סיפר לי, זה כילד באירופה, היה דבר תורה שהוא, הרבי אמר לו, והוא לא מבין איך זה שהוא כילד באירופה שמע את הדבר תורה, והיום מבוגרים לא יודעים את הדבר תורה הזה. מה הדבר תורה? כתוב, דוד המלך מתפלל, אין עושה טוב, אין גם אחד. אמרת אין עושה טוב, למה חזרת ואמרת אין גם אחד? אז הוא אמר, מה דוד המלך אמר? כללית, בהיסטוריה של עם ישראל היו יחידים שהצליחו. זה היה רבי יהודה הנשיא שהוביל מהלך של כל האומה. היה איש יהודי, היה מרדכי היהודי שהוביל את כל המהלך שהושיע את עם ישראל. היה עזרא, היה זרובבל, היו לך יחידים שהם שינו את ההיסטוריה. יש לך קבוצת שברים, כל שור בפני עצמו יכול לפרק את הרועה. איך זה שרועה אחד יכול להוביל עדר שלם? למה? כי כל אחד בעדר חושב, אם השני ממשיך, גם אני אמשיך, אם זה טוב, לא טוב לי, ואף אחד לא חושב ללכת אחרת. זה טוב לשברים, זה לא טוב לבני אדם. בבני אדם צריך תמיד להיות את היחידים שהם ישנו את ההיסטוריה. וזה מה שדוד המלך מתעונן. יש את אנשי שאול בכללי שיוצאים נגדי ומלשינים עליי. אין עושה טוב, אני מבין, אבל אין גם אחד, כי בהיסטוריה תמיד היה צריך את האחד הזה. אם היה את האחד, כל ההיסטוריה השתנדה. וזה מה שדוד התעונן. אז הוא אמר, זה המסר שלימדו אותנו כילדים, שכל אחד צריך להיות היחיד, האחד הזה. וזה, הוא כילד למד את זה. זה העיקרון שהוא עכשיו אומר, שאנחנו בעצם מעבירים לילדים את האחריות שכל אחד להיות האור הזה.
ואז מה, צריך לפמפם את זה לילדים? לכולם?
אני חושב שכן, זה טפטוף. אתה רואה, הרב ברלווין אמר לנו את זה, אני עוד זוכר את זה, אז כל התיכון שמע את זה, אבל כל אחד אחר כך המשיך ושקל עם איך תיישם. אתה הגעת אחרי שכולם שתו. אתה רוצה, הוא עובד. הם כיוונו אותו שהוא עובד עכשיו גם כן. אני לא יודע איך להפעיל אותו. חס ושלום, אין רואה לא נביא וחוזה, או האם גם ישר בעיניכם שבעודנו בגלות חס ושלום עוד יותר נרד ועד שעון ניפול, ובכם דור הבא גם גאון גם צדיק עומד בפרץ לגלות את קדושת אלוקינו חס ושלום לא יימצא, על כל אלה יתאפק השם. איך אפשר? יש לי מאמר בבית שכתב הרב הראשי לשעבר לאנגליה, לפני סר ג'ונתן זקס, לא זוכר איך קוראו לו, הוא כתב שזה אחד מהקשיים של החינוך שלנו, שהחינוך שלנו כל כך בנוי וממוסד, שבעצם באנגלית קוראים לזה black and white cookies. אתם מכירים, יש עוגיות כאלה שחצי שחור וחצי לבן, השכבה העליונה. אז אומרים שככה מערכת החינוך, מוציאה שחור לבן. כולם יוצאים אותו דבר. כולם יוצאים אותם השקפות, אותם שאיפות, אותם אמירות. כולם עוברים את אותו חינוך ובעצם זה הכל אותו דבר. סטנדרט. כל הבנים אותו דבר, כל הבנות אותו דבר. והחינוך הסטנדרטי הזה מצד אחד העלה את הממוצע, מצד שני הוא סתם את הדרך לכל אלה שהם בעצם מחוננים והם אישיות שיכולה להביע את עצמה ולהתפתח.
המחולנים קצת נותנים להם קצת תמריצים.
כן, אני שמח לשמוע. יפה. אז הוא כתב מאמר על איך שהוא לא צופה שבדור הבא יהיה יחידי סגולה בעם ישראל. כי אתה לא מאפשר.
כולם...
טוב, אנחנו צריכים לעבוד. זה בדיוק מה שאנחנו קוראים. לא רק הנערים, גם אנחנו. הרי הרב קהתי היה בנקאי, נכון?
אבל אני חושב שבכלל בכל הדור, הרמה של כולם עלתה, והגדולים, אין דמויות מפתח כאלה גדולים ש...
צריך לגדול. אנחנו, החובה היא עלינו. ואפשר כל אחד מכם על חבריו יסמוך ויאמר, גדולי ישראל משאר בחורים זולתי יצמחו, ואני אתרשל ואתעצל. אבל אם נתרשל, גם חבריך כמוך יתרשלו, והם עליך יסמוכו, ותורה מה תהיה עליה? עם ישראל גוי קדוש מה יהיה עליו? השכינה הקדושה מה תהיה עליה? נער ובחור ישראל, לומד תורה ודורש את השם כגדול כקטן, על כל אחד מכם החוב מוטל לגדלות מקרבו נשמת ישראל ולעשות את עצמו לעמוד אשר בית ישראל ישען עליו. שוב אותו עיקרון שהוא כל זמן מדגיש בפרק הזה, העניין שזה כבר קיים, אתה רק צריך לגלות את הניצוץ שכבר נמצא בתוכך. אין בכם אף אחד אשר יוכל לפתור את עצמו מן האחריות הזאת. זה העיקרון של הפרק הראשון, שהאחריות היא עליו, אני פה לעזור לו, הוא לא עושה לי טובה, הוא עושה לעצמו טובה, הקדוש ברוך הוא נתן לו פוטנציאל, והאחריות עליו לממש אותו. זה היה העיקרון של הפרק הראשון. פרק שני, ראשית הסתגלות התלמיד. וזה אולי הנושא, אולי מהנושאים המורכבים והחשובים בחיים שלנו. אנחנו דור שמפחד משינויים. אנחנו דור שתמיד רוצה להשאיר את כל האופציות פתוחות, בגלל זה אנחנו דוחים החלטות, כי אולי, אולי אני בכל זאת ארצה כך, אז אנחנו דור שקשה לנו לבוא לידי החלטות, ואנחנו דור שחוסך מעצמנו את ההסתגלות. זאת אומרת, הרבה אנשים לא עוברים משרה, לא עוברים יישוב, לא עוברים קהילה, לא עוברים, לא מתחתנים אפילו. זאת אומרת, יש הרבה רווקים שלא מוכנים להיכנס למצב הזה שאני מחויב להסתגל. אני חייב א', להחליט, ושנית, אני יודע שאחרי שאני אחליט, אני אצטרך להתמודד. זה קשה. כמה אנשים באו והתחננו ממני, תן לנו היתר לא להיכנס לרעיון שנה ראשונה. למה? מי אמר שזה יצליח? ככה אתה נכנס לחיי נישואין? אני תמיד אומר, זה בן אדם שקופץ לתוך המים ומשאיר רגל אחת על המקפצה. אז הוא ייפצע, אין דרך, זה לא הולך. אתה רוצה להתחתן, תתחתן עם שני הרגליים. אתה לא רוצה, אל תרד מהמקפצה. אבל אתה לא יכול להשאיר רגל אחת למקפצה, זה לא ילך. אז זה דור עם בעיה נפשית בעצם. זאת אומרת, אנחנו משלמים מחיר מאוד כבד. יש לי מלא תלמידים שסיימו תואר ראשון בארצות הברית, והתואר הראשון לא שווה כלום. למה? כי אני לא ידעתי לאן אני אלך לתואר השני. לא ידעתי מה אני ארצה. אז רציתי להשאיר את כל האופציות פתוחות. אז למה לי להוציא תואר שיש בו איזשהו ערך ושווי, ולהשקיע את כל נשמתי לתואר הראשון במשהו שבעצם יועיל לי, כי אני עוד החליט אולי ללך לרפואה, ואולי ללך למדע, ואולי ללך לכלכלה, והשארתי את כל האופציות פתוחות, בסוף אין לי כלום. והם בסוף לא הולכים לתואר שני, ואין להם כלום ביד.
זה
היה
סיפור מפורסם עם הנרי פורד.
שמה? אני לא מכיר.
הוא הלך לקנות מכונית. ולא הספיק לתמור את זה, וראה שיש כל מיני דברים שבפעם הבאה הוא יתקן. אז הוא המשיך לקנות מכונית. אז כל המהנדסים שלו אמרו לו, אבל אתה יודע שזה לא טוב. אתה יכול לתקן את זה בזה הבא. קודם כל אני אגמור את זה, אחרי זה אני אמשיך להבא. אבל קודם אני אגמור את זה. וזה עובדה. אנשים אחרים שראו את הטעויות שלהם בבניית מכוניות, שמו עוד עבור לדגם הבא, ואף פעם לא גמרו את המכונית. זה היה השיטה שלהם.
זה, אני מוצא שאירופאים יותר טובים מזה. אני חושב שאנחנו בארץ כמו אמריקאים. ככה אני מתרשם שאנשים מאוד 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 קשה להם להגיע להחלטות, וממילא אנשים לפעמים נשארים תקועים באותו מקום בחיים, כי הם לא מוכנים להגיע להחלטות. אז הכלים שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליהם, זה כלים לא רק לילד, זה גם למבוגח. אני עכשיו, אין לי עדיין את הספר בידיים, אבל שמעתי רעיון עם אדם שחיבר ספר, אני לא זוכר איך מבטאים את השם שלו, זה איזשהו שם הודי, הוא כתב ספר I will make you rich, והוא אומר שהסיבה שרוב אנשים לא מתקדמים מבחינה כלכלית זה כי הם לא תופסים את התאוצה לנקוט את הצעדים להתקדם. בן אדם לא הולך לבוס שלו ואומר לו, שמע, אני רוצה עלה במשכורת, כי הוא מעדיף להישאר במצב שהוא בטוח שיש לו את המשרה, מאשר להיכנס למצב שבעצם לדרוש, היי רגע, אני עובד פה כבר כך וכך שנים וצריך להיות כך וכך. וזה פשוט הרבה נקודות, גם הוא מראה לך איך אתה בעצם, אם תתמודד עם הפחד שלך, אז אתה תוכל להתקדם בחיים. והדבר שקובל את האדם זה הנוחיות שלו בזה שעכשיו הוא באיזשהו מצב, הוא באיזשהו קונחייה, אבל הקונחייה הזו גם מגבילה אותו. זה אחד מהכלים שאנחנו יכולים לתת לילד. אני זוכר כשההורים שלי הכריחו אותי להחליף כיתה. אז היה לי רם שהיה זוועה, לא לימד כלום, היה ממש, ואני לא רוצה לומר, זה כיתה זה, אבל זה היה כיתה ממש התחלת שנות לימוד גמרא. ואני אמרתי, אבל אני לא מכיר אף ילד, אני לא יודע, הם משחקים משחקים אחרים מהכיתה שלי. וההורים אמרו, בסדר, אתה תעשה את זה. אתה לא תבלה את שאר השנה ככה בבזבוז זמן. והכריחו אותי. זה אחד מהדברים הכי בריאים בחיים שלי. שהייתי צריך להתמודד עם השינוי, וזה שהתמודדתי עם הפחד הזה, לימדתי, אפשר, אתה יכול. אז למדתי את זה בגיל, זה היה לפני גיל בר מצווה. הייתי בערך בגיל 10. אבל זה היה לי לקח. והרבה פעמים, כשאנחנו מכריחים את הילד להסתגל, אם אנחנו נותנים לו מספיק כלים, אנחנו נותנים לו כלים לחיים. וכשאנחנו מונים ממנו את ההסתגלות, אז אנחנו בעצם, אנחנו תוקעים אותו לחיים. מכניסים אותו לרגל הזה של להתרגל. אז שוב, כל דבר במינון שלו, אנחנו צריכים לתת לו את הכלים, לעודד אותו, ללוות אותו, ועם כל זה, יש מקרים שהוא חייב להסתגל, ואנחנו לא עוזרים לו כשאנחנו מונים ממנו את ההסתגלות. ולגבי עצמנו, ודאי שאותו דבר רלוונטי.
אם יש לנו עזור בנושא הקודם, שזה אותו מסע, כן. בהתחלה שלו, שהרב אומר שאנשים מפחדים להיכנס לאיזושהי מחויבות, אז לכאורה יש גם דברים הפוכים, שאנשים בורחים ממחויבות. כלומר, אנשים, לא, הרב אמר שאנשים לא רוצים, לא, אנשים נשארים בקיבעון שלהם. לפעמים זה גם הפוך, לפעמים אנשים בורחים מקיבעון, לכיוון השני. יש כל כך הרבה גירושים היום.
אני שומע, אני הייתי מפרש את זה אחרת, את הגירושים של היום. אני חושב שהגירושים נובעים שוב מרצון של כל האופציות, ואחרי נישואים לא נותנים לי את כל האופציות. זאת אומרת, מה שאני רואה, זה שזה דווקא נובע, אם אתה רוצה לקשר את זה, זה נובע אצל הגבר, מה אני צריך את זה? כמו שהגמרא, הכוזרי, כל הראשונים כותבים, מה היגיון בחיי נישואים? אין בזה היגיון. זאת אומרת, יש בזה חוסר היגיון. יש בזה רגש, יש בזה נשמה, יש בזה דברים טובים, אבל זה לא היגיון. זה הקדוש ברוך הוא בנה אותנו, שזה מה שטבעי לנו, זה מה שנכון לנו.
אז היו פועלים אנשים נגד היגיון הטבעי.
מה? לא הבנתי.
אבל מה, אנשים היום פועלים נגד ההיגיון הטבעי שלהם?
אנשים פועלים מתוך רצון של טווח קצר. זאת אומרת, בטווח הקצר אני רוצה, זה כל ההסתכלות היא הטווח הקצר. אני אקנה את האייפון ואני אתחייב עכשיו 24 חודשים. אבל זה לא משנה, היום יהיה לי את האייפון. זה שאולי לא כדאי לי להיכנס להתחייבות הזו, אף אחד לא שוקל. אני לא מבין איך כולם מסביבי יש להם אייפון. זה, אני לא מבין את זה. זאת אומרת, אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם ארטיק, אבל אייפון יש להם. איך? לא מבין את זה. אז אתה פתאום רואה שהחשבון שלהם מעוקל ואלף דברים אחרים, אתה מבין, בסדר, הבן אדם עובד עם היום. ואותו דבר עם הגירושים. בעצם בטווח החוק כולם מומללים מגירושים. בטווח החוק הילדים מומללים, ההורים מומללים, והם מומללים לדורות. זאת אומרת, האמלול, הכמות אמלול שאני מתעסק איתה יום יום, בעלים, נשים, ילדים, ואז הורים, זה לא יאומן אם בן אדם רק היה יודע מה הוא הולך להנחית על עצמו. יש לי אנשים שהיו... הוא לא היה מתגרש. הוא לא היה מתגרש. הוא לא היה מתגרש. אף אחד לא לוקח בחשבון כמה הוא הולך לסבול. כמה הוא וכמה הילדים. זאת אומרת, הסריטה העמוקה שהוא מכניס בילדים. אני הצעתי לזוג אחד, אמרתי, בוא שיקח עבודה כמשגיח בדרום אמריקה, ויבקר בבית, הוא היה מקבל זכות ביקורים פעמיים בשנה שיבוא לפה ויבקר, ברוך הבא, ויבקר כל פעם לשבוע את הילדים. אתם לא צריכים להיות כמו בעל ואישה, אל תתגרשו, תנו לילדים שבראש שלהם אבא ואמא נשואים, תשמרו על הנורמה הזו. היה זוג אחד שאימץ את זה, היה זוג אחד שלא אימץ את זה. אבל זה ההרס הענק, גם לילדים, גם להורים. זה לא, אי אפשר לשאר. אבל אני חושב שזה מתוך הסתכלות של טווח קצר. אני ישבתי עם הרבה זוגות וציירתי להם, בואו תראו לאן אתם הולכים. תראו, רק תתפסו מה הולך לקרוא אחרי הגירושים. הרבה פעמים הם לא קולטים מה ההרס של הילדים. ואז הם מוכנים לעבוד, זה הסתכלות לטווח החוק. אבל חזרה לענייננו. ראשית, הסתגלות התלמיד. חבוד, אנחנו בעמוד למד ג' יש לנו חתן צעיר שמצטרף לקהילה שלנו, עוד חודשיים בעזרת השם. עמיחי אורנסטי. מר רעות פנחסוב, מר בנימין דלינסקי, ומר אוריאל אניס.
את מתארת
שבע ורבע, אני על האוטובוס של שבע ורבע בזאת שם. שאני אפגש בשבע ורבע? בסדר? והנקודה הראשונה שהוא אומר היא אולי נקודה מאוד חשובה לשתף את הילד, את דאגתך, אמך, אנו דואגים. אני איתך. אני אכריח אותך, אבל אני איתך. לפני שנה, בן הבכור שלנו קם שבוע אחרי התחלת שנת הלימודים, הודיע שהוא לא רוצה ללכת לחיידר. טוב, התחלנו לדבר איתו, עשה מגיעה, מתחיל לבכות, לא מוכן. מה קורה? לא רוצה לדבר. אשתי מנסה לדבר איתו, לא מוכן לדבר. אני לא הולך ואני לא מדבר. טוב, שבוע, כולו שבוע, מה אפשר כבר לקרוא בשבוע? שנה קודם, כל השנה הולך במרץ. הרי בזה תוך שבוע הצליח לפרום את כל מה שהיה שנה שלמה, מה הלך? אני מנסה לדבר עם ילד, לא מוכן. אמרתי לו, בסדר, שמה, לחדר אתה הולך היום, אני חושב, אבל אני קודם צריך לשמוע מה הולך. אני שולח את הסעה, אני מוריד את העבודה שלי הבוקר, מודיע שאני לא מגיע, אנחנו הולכים לטיול, אני רוצה לשמוע ממך מה הולך. טוב, הולכים לטיול, 5 דקות שותק, לא אומר כלום, 10 דקות שותק, לא אומר כלום. אמרתי, אין בעיה, אני איתך, ביטלתי את כל הבוקר, עד שאתה רוצה לדבר, אני איתך. אבל אני רוצה לשמוע, אני לא אנשח אותך, אני לא אצעק עליך, אני לא אכעס עליך, אבל אני כן, אתה הבן שלי, אכפת לך, אני רוצה להבין מה הולך. טוב, כעבור איזה חצי שעה, מתחיל לספר לי. לרבי יש איזשהו לוח, איפה שהוא כותב, כל ילד, כמה דברים הוא עושה לו בסדר, בסוף הוא יעניש אותו. אמרתי לו, ואתה לא יודע מה רשום עליך? לא, אני לא יודע אם אני, יש לי כמה איקסים, יש לי אין לי, ואני מפחד לחזור, אני, מי יודע כמה איקסים כבר יש לי? אמרתי לו, למה אתה חושב שיש לך איקסים? אז הוא אומר, כי הרי מאמר, כל פעם שאתה לא מצביע ולא עוקב, הוא כותב לך איקס, אני יודע שאני לא 100%, אז מי יודע כמה איקסים כבר יש לי, אז איזה עונש מחכה לי, אני לא מוכן להגיע. אמרתי, בסדר, הוא צודק, הוא צודק. הרב פעל בניגוד למסכת דרך ארץ שלמדנו, שאסור לאיים על ילד, איום שהוא לא מבין מהו, זה לא תקין. אמרתי לו, בסדר, שמע, אנחנו נלך לדבר, אני אדבר גם אם צריך אדם מנהם, אבל אתה חוזר לכיתה. לא רוצה, בסדר, תרגע, כשתהיה מוכן, אתה חוזר לכיתה. הבוקר אנחנו חוזרים יחד. אני אדבר איתו, אני אדבר עם המנהל, ואני איתך, אבל לחזור אתה חוזר. טוב.
כזה מקרה לא שווה לתת לילד להירגע בבית הזה יום, ואז...
אני חשבתי שנעשה מזה עניין אם ניתן לו את היום הזה. זאת אומרת, התייעצתי עם שתי, שנינו חשבנו שאם ניתן לו את הלגיטימציה של הפחד, מחר יהיה יותר גרוע. אז קודם, תתמודד, תדע שנתרא. אמרתי לו, אני אבוא איתך ואני לא אעזוב עד שאתה מאשר לי. אתה רגוע, אתה שם, אני אעזוב. אני לא אעזוב עד שאתה רגוע. אבל אתה תתמודד. אוקיי, אז נסענו יחד, דיברתי עם המפקח, דיברתי עם הרב, והרב מיד קיבל את זה. דרך אגב, אחד מהדברים שלמדתי בהתעסקות עם הרב זה שהרבה פעמים כדאי לא לבוא אליו בטענה על מה שהוא עושה, אלא לבוא אליו ולומר לו, אתה נהדר, אתה 10, אתה מצוין. הילד שלי יש לו רגישות מיוחדת. לא אתה, זה הילד. אבל ברגע שלא תקפת אותו, גיבית אותו, אז הוא כבר, זהו, הוא בילה, לא רק שהוא טיפל בילד ונתן לו חום, והודיע לו שהכל בסדר, ושאין לו שום איקסים, ושאין לו שום בעיה, והוא יודיע לו אם אי פעם יש לו, אלא הוא נתן לו יותר חום, והתקשר לה אחרי יומיים לבדוק שהילד נרגע. אז מה אני יכול לצפות יותר?
שבטל את הסיפור הזה.
אני, כמהלך, אני לא הסכמתי עם זה, אני מסכים איתך. אבל הוא בראש שלו, לשנות את הראש של אנשים זה קשה, אבל הוא הסכים לפעול עם הילד שלי איך שאני הייתי צריך, והוא אפילו התקשר, והתקשר שוב אחרי שבוע, לבדוק שהילד נרגע, אז מה עוד אני יכול לבקש? אז למה, קודם כל הוא היה צריך להסתגל, אבל היה לו את הגיבוי, אמרתי לו, שמע, אני דואג יחד איתך, אני מסכים איתך שאתה דואג, אתה בסדר שאתה מפחד, המפקח היה לו כיוון אחר מבחינה חינוכית, שצריך לשקול אותו, הוא אמר, למה הילד מיד בטוח שיש לו איקס? שיהיה בטוח שיש לו בסדר. אז אני טענתי שזה לא נכון. למדנו ממסך דרך ארץ ומהתשובה של היגון, משה שהטבע של ילד זה שהוא מפחד. והיה לו גם היגיון. הוא אמר, הרי אמר, כל פעם שאצבע לא על המקום אני מקבל איקס. אני יודע שאצבע היא לא תמיד על המקום. נו, אז ההיגיון עם הילד. זאת אומרת, אז אני לא הסכמתי עם המפקח בגישה החינוכית. אבל למה יעשה? קודם כל אני איתך בדאגה. שנית, לך תתמודד. אני אגבה אותך. ואחר כך, בסדר, אז הוא...
המורה לא הרגיש עקיפת סמכות, שולחים
לפקח? המפקח פעל מאוד בחוכמה, הוא אמר לי, אני לא מדבר עם הרבי, אתה תדבר עם הרבי. זאת אומרת, אני הרגשתי שאם הוא לא מבין שהדרך הזו היא לא חינוכית, אז אין לי מי לדבר. וטעיתי. זאת אומרת, טעיתי הראיה שכשדיברתי איתו הוא קיבל את זה. המפקח לא הסכים לעקוף אותו, המפקח אמר לי, שמע, אם זה לא יעבוד, אני אכנס לתמונה, אבל תנסה קודם כל לדבר איתו ישירות. אז בלית ברירה עשיתי את זה, ופה טעיתי. זאת אומרת, זה עבד לדבר איתו ישירות. בוא נאמר ככה, זה שהמפקח נכנס ואמר לו, שמע, ההורי הזה רוצה לדבר איתך, יכול להיות שזה עזר לי שזה עבד. אני לא יודע, אבל למה יישא, זה עבד. זה בסדר.
לא, הוא אמר שהוא ייתן לך, ייתן את הגיבוי, זה לא יצליח.
נכון, אז הוא עשה לי את אותו דבר שאני עשיתי לילד. כן. ועד מסעך הגדול ממך, עמך אנו למסע. זו הנקודה השנייה. זה קשה, אני דואג יחד איתך, אני איתך. זה אחד מהמסרים הכי חזקים שאפשר לתת לבן אדם, וצריך לדעת את זה. וזה מתפרס על כל גווני החיים. ואני אתן כמה דוגמאות. אחד, הבן שלך הולך לצבא. מה אתה אומר לו? אז אתה מאחל לו הצלחה. ואתה מברך אותו, ואתה אומר לו שהוא יהיה בתפילות שלך, ואתה אומר לו, אני איתך, מה שצריך אני איתך. בא אליך, טוב, שלא יקרה לכם, אבל לפני חצי שנה בא אליי מישהו מהקהילה, שקרוב משפחה שלו קיבל דיאגנוזה של סרטן. מה אומרים? אז ישבנו על מערך שלמה, איך מלווים בן אדם שעכשיו קיבל בשורה כזו. אחד מהדברים שאומרים, זה אני איתך. האמירה הזו יש לה משקל גדול מאוד. יש עוד דבר שאני התחלתי לעשות, שאני התחלתי בצורה אחת, והרצוי שעוצמי יש התורה לימד אותי איך לפתח את זה הלאה. יש חצי שקלים, נכון? מה זה מחצית השקל? העיקרון של מחצית השקל זה שאני חלק ממכלול יותר גדול. כן? אז אני התחלתי לתלמידים שעוזבים את מכון מאיר, נוסעים לכל קצוות העולם. אני נותן לכל אחד מחצית שקל ממני. ואני אומר לו, תראה, שתדע, אני איתך איפה שאתה הולך. אני לא יכול להיות שם פיזית, אבל יש אריזל שאומר שהאדם יש לו התגשמות בכמה אופנים. האדם, יש את הגוף של האדם, יש את הבגדים של האדם, יש את הממון של האדם, יש את הבית של האדם. כן? זה, האריזל אומר, כל אחד זה חלק מהאדם. בגלל זה אני חשוב כמת. כי הממון שלו זה חלק מהחיות שלו. אפשר לצרף את המערל, שהמערל אומר, החיות זה יכולת השפעה, יכולת השפעה, זה כשיש לך כוח ממון, אז בסדר, זה כבר אם אתה רוצה לצרף את המערל לאריזה. אבל למעשה, אז אני מסביר להם, תראו, כל אדם יש לו, הוא חלק ממכלול יותר גדול. אני רוצה שאתה תדע שהחלק שלי איתך. אז אני איתך איפה שאתה הולך. והנה המחצית שקל, אני מסמן את זה עם איזה לורד בלתי מחיק, ונותן להם את זה. ותלמידים מחזיקים את זה בכיס שלהם כבר שנים. ואני אומר, תמיד שאתה עומד מול אתגר, שאתה...
יותר זול מהדולר של הרבי.
נכון. אז למדתי את זה מהדולר של הרבי. נכון? זה יותר זול מהדולר של הרבי, אבל יש זיכרון יותר עמוק. זה החצי, זה המחצית. ותלמידים כבר כתבו לי שזה מלווה אותם. כל מיני קשיים, בן אדם עומד מול כל מיני קשיים דתיים כשהוא נוסע לחוץ לארץ. זה איתו. הרב צבי שוורץ לימד אותי נדבך שני השנה, הוא שולח חייל לצבא, הוא נותן לו עוד תטלית גדול או עוד תטלית קטן שלו. הוא אומר לו, עכשיו המצווה שלי תעטוף אותך כל הדרך. והיו לו כבר חיילים שהיו פיגועים, שכולם סביבם נפלו, והם עם הציצית שלו חיו. אז הם כבר מחזיקים מהסגולה הזו. אז אני התחלתי את זה גם כן, למקרים קשים. זאת אומרת, אדם שולח למצבים קשים, אז אני מוריד את הטלית קטן שלי ונותן לו. ואז אני צריך להכין טלית קטן חדש, זה סיוט. אבל בסדר, למה יש איזה... זה נותן מסר מאוד מאוד חזק, זה שהבן אדם לוקח משהו ממך, וזה דבר שזה כלי ששווה להשתמש בו. כשאתה אומר לילד, אני דואג ואני נושא בסבל איתך ואני חושב על מה שאיפה שאתה, זאת אומרת, זה מסר גם ידידותי, זה מסר שהוא חשוב גם בין בני זוג, זה מסר שהוא חשוב גם לילדים, גם להורים, לכל אדם שהולך לעמוד מול אתגר. התחושה הזו שמישהו איתי ואכפת לו ממני, זה אחד מהתחושות הכי חזקות, הכי חשובות שאפשר לתת לאדם אחר.
הרב מכיר את השרשרת הזאת עם חצי לב? כן. הזוג לוקח את
זה לב. בסדר, זה גם העיקרון. זה גם אותו עיקרון.
לפעמים אנשים כל כך לא לומדים להתמודד לבד.
הוא עדיין מתמודד לבד? זה שיש לו את הכלי עזר הזה שהוא משמש במטבע.
פסיכולוגית הוא...
אתה באמת חושב ככה? תחשוב שיש לך מטבע בכיס.
מה הוא יעשה ביום שהוא לא יחזיק את זה? שזה לא יהיה עליו?
או, אז היה לי תלמיד שהיה לו קשיים פסיכולוגיים מאוד רציניים. הוא לא יצא מזה. זאת אומרת, הוא עזב את הארץ, אני לא יודע איפה הוא אוכל היום. ואני אמרתי לו, אז אני באמת חששתי מהדבר הזה, מה יקרה כשמחצית שקל ילך לאיבוד. סיפור מאוד עצוב, באמת, יש בזה גם עקרונים חינוכיים, כי אמא שלו היא זו שממש הוציאה ממנו את כל הכוחות. היה לו תואר כרופא, והוא לא היה מסוגל לתפקד כרופא, כי אמא שלו תמיד הטיפה לו שהוא לא שווה, הוא לא יכל לחתום על אף מרשם. הוא לא היה מסוגל, כי אמא שלו כל כך הוציאה לו את הביטחון העצמי, שלמרות שהוא היה רופא, חוקית הוא היה רופא, הוא לא היה מסוגל לתפקד. אז סיפור עצוב, זאת אומרת, עד היום בפייסבוק אנחנו בקשר, אבל כאילו אני רואה אותו בפייסבוק, אבל מעבר לזה אין לי מושג מה קורה איתו. אז אני אמרתי לו, אז אני אמרתי את מה שהרבא אמר לו, הרבא אמרת לו, היה נותן את הדולר, אתה שליח לתת צדקה. אני נותן את המחצית השקל גם כן, אתה שליח לתת צדקה. קח מחצית שקל אחר, תמורת המחצית שלי, תן לי צדקה. עכשיו המחצית שלי היא אצלך כשליחות. תלך לאיבוד, קח חצי אחר. אתה בדרך לתת עוד חצי שקל. את החצי הראשון קיימת, את החצי אחר מתי ש... הוא אף פעם לא איבד את המחצית השקל. כי מי שלוקח את זה מאוד ברצינות, אז זה רציני אצלו. אבל זה לא משנה. אני באמת ניסיתי לאלתר, כי לקחתי את זה, כמו שאתה אומר, מה קורה כשזה הולך לאיבוד? אז כל עוד שאני פה, תתקשר, אני אשלח לך עוד אחד.
מה שהרב אמר זה דבר מסוכן, איך הורה יכול לעשות את זה לילד שלו?
מה אמא עשה?
כן, להוציא לו את הביטחון העצמי עד כדי ככה.
נכון, זה זוועה, נכון.
שבוע שבוע היה לי בן אדם חמוד, מספר לי על השכן שלו, שאבא שלו כל הזמן היה אומר לו, אתה לא יצלח, לא יצלח, לא יצלח, לא יצלח. והילד בגיל 12...
תקפת ראש.
לא, הוא ידע לדבר. הוא סגר עסקת נתנן בניו יורק, שהשווי שלו היה בערך, הוא קיבל על העמלה 12 מיליון דולר.
הבן?
הילד הזה בן 12.
כלומר, רק
לאבא שלו, אני לא יוצלח, אבל אני, יש לי 12 מיליון דולר.
זה הביא אותו.
בבנק שלי.
אז זה הביא אותו הפוך, זה הביא אותו רק להראות לאבא שהוא כן מצליח. אבל פה זה מקרה עצוב, שהוא באמת...
מאוד עצוב.
הוכח את עצמו שהוא באמת לא יוצלח.
אדם לא יצא מזה. טוב, לא נעבור לפרקי אבות. אז אנחנו, מה ראינו היום? אנחנו בעצם דיברנו על האחריות, דיברנו על העניין של לדבר עם ילד על דברים שהם מעבר להבנה שלו, ולומר לו, שמע, אז אתה לא תבין, ושיש בזה שני עקרונות. א', עיקרון אחד, שזה בסדר, שאני אומר לו, זה האמת, אז הוא שומע שיש דבר שהוא, לא יבין, שהוא יבין כשהוא יגדל, וב' זה לא העיקרון של רב סולובייצ'יק, שזה לא רע שהוא יבין שאנחנו לא בדיוק באותו מקום. דיברנו על המסר החשוב הזה, הסיפור של רב אורזוכוביץ', והמסר החשוב שבעצם יחידים הם אלה ששינו את ההיסטוריה, ההבדל בין ההסתכלות שלנו להסתכלות של מרקס בעולם המערבי, על איך שההיסטוריה מתפתחת וממילא התפקיד של כל אחד בתוך ההיסטוריה להשפיע ולשנות את ההיסטוריה. אז הוא הזכיר את העניין שכל אחד ידע, שכולם אומרים כמוני, אז שכל אחד לא יתרשם. אז עברנו לעניין של הסתגלות התלמיד, שזה אחד מהקשיים של הדור שלנו, לא לקחת אחריות, לא להגיע להחלטות, וממילא משלמים זה מחיר מאוד מאוד כבד. וחלק מהחינוך לזה, זה שאני מכריח את הילד במקרים מסוימים להתמודד עם המציאות, כשאני מגבה אותו ואני אומר לו, שמע, אני דואג כמוך ואני אהיה איתך במסע הזה. והזכרנו שלפעמים יש כמה טריקים שאפשר לתת לילד לעזור לו להתמודד עם זה. אחד, זה כלי שדיברנו עליו בעבר, על העניין של סיפורים, שאתה דרך סיפורים אתה ממחיש לילד כל מיני עקרונות, ודיברנו על זה שגם עם בני זוג וגם עם קהל אתה בעצם יכול להעביר המון מסרים עם סיפורים של עקיפין, כי אז אתה, זה לא אישי, וגם את הסיפור של המטבע, מחצית השקל או הטלית, שהרבה פעמים ההמחשה הזו היא מאוד מאוד משמעותית.